פסוק אומר, ברכות לראש צדיק. רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום, שבשבת הבאה עלינו לטובה, פרשת יתרו, 17 לחודש שבט, יום פקודתו, שהיה גאון וגדול בכל הדורות כולם, אחד מגדולי ישראל שקמו להם מזמן הר סיני, ענק שבענקים. פרש את הפסוק הזה על ט"ו בשבט. ט"ו בשבט ידוע נקרא ראש השנה לאילן, כך לשון המשנה. כי הגמרא אומרת צריך לדקדק לומר בלשון רבו, לא לאילנות, לאילן. אז שם במשנה כתוב בראש השנה, מסכת ראש השנה, באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים, בחמישה עשר בו. אומר רבנו חיים פלאצ'י, שידוע מדברי המקובלים עליהם השלום, שהיום הזה יום, ט"ו בשבט, נידונים האילנות, יש דין בשמיים. כי המשנה אומרת, בארבעה פרקים, העולם נידון. ושם המשנה מביאה את החגים כולם עם ראש השנה, שלושה חגים בראש השנה. אבל המשנה גם אומרת ארבעה ראשי שנים הם, וידוע שבכל ראש יש גם דין. כמו שבראש השנה אנחנו נידונים, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, ואחד באלול זה ראש השנה למעשר בהמה, אחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, אז יש איזה דין בשמיים שדנים את המלכים, את החגים, באחד בשבט, ונפסקה הלכה כבית הלל, שזה ב-15 בשבט, כי לפי בית שמאי, אחד בשבט, לפי בית הלל ב-15, וכך אנחנו נוהגים, אז ראש השנה לאילן, נידון האילן. אז הוא שואל מה העניין נידון האילן, מה, עץ יש לו שכר ועונש, וכי מה, וכי יש לעץ גן עדן וגיהנם, עולם הזה, עולם הבא, זה עץ. הוא חי כשהוא נטוע, אתה קוראת אותו, גמרנו. אלא, האילן רמז לאותו אילן שאכל ממנו האדם הראשון, עץ הדעת טוב ורע. והכל בגלל זה. כמו שאמרה הגמרא על הפסוק, כל עמל האדם לפיהו. כל מה שעומד בעולם הזה, זה בשביל הפה. מה הפה? מה שמוציא מפיו. דיבורים שמוצאים מפיו, ומה שמכניס לתוך הפה, אוכל. צריך לדעת, זה כשר, לא כשר, מעוסר, עורלה, שביעית, מה יש שם? וגם אם הוא ברך עליו או לא ברך, ומה ברכה שצריכה עליו. זה דינים, הלכות התלויות בסערה. משה רבנו עליו השלום נתאבה להיכנס לארץ ישראל, כל מה שרצה, לקיים מצוות התלויות בארץ, כך מביא בפסיקתא. ואנחנו פה בארץ ישראל, ברוך השם, אז גם צריך לדקדק. אדם הולך לחנות, סופר, היום יש מלא, שביעית, יין, אוצר בדין. אין בדין ואין כלום, יש רק אוצר היום. לקחו את האוצר והבדין הלך. אמר לי אחד מסכן חקלאי בצפון, אחרי מירון. הוא אומר לי, מי שמיטה הקודמת, כבר 10 שנים עברו. באו, לקחו ממני כל מסעיות, מסעיות של ענבים, אמרו לי, אוצר בדין. אומר, הם לקחו את האוצר, ואני נשארתי עם הבדין. אז כן, הרסו לו את הקרם, הכל, אמרו לו, זה אוצר בדין. אז לכן צריך להיזהר מאוד, וגם המעות נעשות קדושות. כי אם אדם קונה פירות שביעית, ויש עכשיו פירות שביעית, גם פירות מיובשים יכול להיות, שימורים יכול להיות, וגם מה שאמרנו כעת, הינות האלה שישנם, צריך להסתכל ולהיזהר מאוד מאוד, שלא יהיה יין של קדושת שביעית, זה ממש מסחר. קונים ומוכרים. אז המעות תופסות קדושה. עכשיו מסכן מי שנופל לו, השקל הזה, או ה-20 שקל, או כל מה שיש, זה יש בו קדושת שביעית. זה צרה צרורה. מכשילים את הרבים. זה חטא הרבים תלוי בהם. ולא ראינו שזה איזה אוצר בדין, מה כתוב במשנה אוצר בדין? תוספתא אומרת שהבדין הם שולחים שניהם. שהם היו קוטפים את, את, את הפירות, ומחלקים אותם לעניים. מותר להם לקחת רק דמי שכירות כמה עלה להם ההובלה, ולא להתעשר ולהצטהר על זה, והסופרים עושים קופה על זה. איפה שמענו דבר כזה? זה ודאי לא, לא זה, לא, לא זו דרך ולא זו העיר, כמו הגיורים שיש היום, אותו דבר, כל פעם. שם הצילנו מהם, מהמונם. אז אם כן, נחזור לענייננו. אומר רבנו חיים פלאצ'י, ברכות לראש צדיק, ברכות זה לראש, ברכות, דיני ברכות צריך לדעת, לראש, ראש השנה לאילן. צדיק, מי זה הצדיק? אומר מה שכתבו המקובלים, שצריך להתפלל בראש השנה על הפירות שיצאו טובים. שכן, מה זה ראש השנה לאילן? כמו שאמרנו, נידונים האילנות. מה יהיה השנה הבאה? השנה הזאת. מה יהיה עם הפריחה? מה יהיה עם הפירות? איזה סוגים יצאו? יצאו טובים, לא טובים? יהיה ענבים, נזכה לאכול אותם בעזרת השם, והיין היוצא מהם, נזכה לקדש עליו, לברך עליו, ושמחות, לא דברים שלא טובים. למה אומרים ביין סברי מרנן? למה יין ניתן חס ושלום גם לאבלים? שנאמר, תנו שחר לעובד, לא עליכם זה שהיו מוציאים אותו להורג, בדין, סנדרין, שהיה נידון בבית דין למיטה, הגמרא אומרת, נותנים לו כוס של שחר, הוא בו לבונה, שלא ירגיש את הצער של המוות, אפילו רשע, שיתרו בו בשני העדים, ומרד בקדוש ברוך הוא, חסים עליו, מרחמים עליו. אז זה תינו שחר לעובד, ויין למרי נפש, לא הליכי מעבל, אחרי שחוזר, קובר את מתו, מר לו מאוד, משקים אותו יין. אנחנו לא רוצים שהיין הזה יהיה יין כזה, לכן לא יין של ששתה האדם הראשון, עליו נאמר, אך שמריה ימצו ישתו כל פועל אבן, לא? כל רשעי ארץ, כן. אז הם ישתו, היין הלא טוב, זה יין עם שמרים, יין שמריה ימצו ישתו. אנחנו רוצים יין טוב, יסברי מרנן, אומר לחיים, זה יין של חיים. וכן לא יין של שיקור, שאחר כך סופו שמרחם, כן. מתגולל באשפתות ומתבזה. אלא שיהיה לחיים. אז זה צריך להתפלל ביום ראש השנה לאילן. וכן לבקש שיהיו לנו פירות יפים ומתוקים, שנוכל לברך עליהם השנה. וכן אתרוג נאה, זה העיקר, כמו שהוא מצוות עשה מן התורה. לברך על אתרוג ביום ראשון של חג הסוכות, שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. מי זה הפרי עץ הדר? זה האתרוג. הדר והאילן משנה לשנה. אז אם כן, צריך להתפלל כבר ביום ט"ו בשבט. והאמת הגאון רבנו יוסף חיים הביא בספרו לשון חכמים תפילה שיתפלל האדם ביום ט"ו בשבט, שיהיה השנה יהיו פירות יפים, וגם יהיה לנו אתרוג טוב לברך עליו ביום חג הסוכות. זו סגולה שאדם יחיה בסוכות ויברך על זה, בוא נזכה גם בבית המקדש עם המשיח והאבות הקדושים, משה רבנו, אשרי עין, תראה כל אלה. זה זכות ענק, שאין דוגמתה בעולם. זה אנחנו צריכים כל חיינו לשאוף, להתפלל, לקמוע, לראות בעיניים את המתים שיקיצו וירדנו שוכני עפר. אז זה אומר, לכן צריך להתפלל, מי זה הצדיק? האתרוג נקרא צדיק, למה? הזוהר הקדוש קורא לאתרוג צדיק, שהוא בחינת היסוד. אומנם אנחנו רומזים אותו למלכות, דוד והאתרוג כלה כלולה, אבל הוא שייך ליסוד שלא נפגע מהיסוד. למה? כי הוא בא לתקן תיקון היסוד. מה העניין? דווקא שתמיד ט"ו בשבט יוצא בימי השובבים. אפילו שבוע קודם סיום בשובבים. השנה יש לנו עוד כמה שבתות. יש לנו עכשיו יתרו, אחרי זה משפטים, תרומה, תצווה. ובא ט"ו בשבט באמצע. בא לכפר לנו על האבון של השובבים, כי גם שם זה נקרא היסוד פרי צדיק. זה מה שדיברנו בשבועות האחרונים. אדם צריך לחרות את זה בתוך ליבו ומול עיניו. שכל הזמן, כל מגמתו בכל הדברים יהיה לתקן את הפגם הזה, כי זה שורש כל הצרות והעניינים שיש לנו בחיים. בריאות, פרנסה, גלות, יישוב דעת, הבנה בלימוד, גידול בנים, הכל, הכל תלוי בזה ביסוד. חייב ברכות לראש צדיק, לראש השנה של האילן, שזה בא בימי השובבים, ולכן אסור להתענות בו. כמו שמובן במגילת תענית, גם אלה שמתענים בשובבים נוהגים להתענות יום חמישי. השנה יוצא יום חמישי ט"ו בשבט. אסור להתענות. צריך לפרסם, יש הרבה מסכנים לא יודעים. זה יום שאסור בתענית ואסור בהספד, אסור לפקוד בו. אסור ללכת לבית קברות, אסור לפקוד ביום הזה. אלא מי שמתרגש בתפילה וזולגות עיניו דמעות זה משהו אחר, אבל אסור לפקוד. הוא חמור, כמו יום טוב, ואין בו תחנון. יראה, יתענה ביום רביעי, הנה חינם, מותר להיכנס לתענית וט"ו בשבט, הוא לא דאורייתא, הוא דרבנן. אז יקדים את התענית. מי שרגיל להתענות ביום חמישי בשובבים, יקדים את זה ביום קודם. אבל בט"ו בשבט ודאי שאסור, אלא זה יום, יום טוב, ויום של, שאנחנו שמחים בו, כבר שזכינו להגיע ליום כזה. האמת שבהלכה, גם הגמרא שם דנה, מה, לאיזה נפקא מינה ט"ו בשבט ראש השנה לאילן? נפקא מינה לשנות עורלה, לדוגמה, אם אדם נוטע כעת עץ היום, או מחר, או ביום רביעי, לפני השקיעה, איתה אילן, אז שנת עורלה זה שנה אחת עד סוף השנה הזאת תפשין עין א', זה אחד, אחר כך תפשין עין ב' 2, תפשין עין ג' 3, תפשין עין ד' אחרי ראש השנה, כל הפירות שיחנתו אחרי ראש השנה, או יחנתו, לא שהיו בעץ, יקטוף אותם, זה לא שווה, זה היה בעץ כבר באלול שלפני כן, זה לא, זה הכל עורלה, אבל הפירות שיחנתו אחרי ראש השנה, יהיה אפשר לאכול. אבל אם איתה אחרי ט"ו בשבט, או ביום ט"ו בשבט עצמו איתה אותו, זה עד ט"ו בשבט הבא, שלוש שנים מלאות צריך לחכות. ואיך יכול להיות שיש פירות שיחנתו אחרי ראש השנה? אז קודם כל היום יש בחממות הכל עושים. היום אין, הכל מעשה ידי אדם. אבל בטבע, הלימון, הלימון מצוי, שהוא הרי פעמיים בשנה, ולפעמים יש כאלה עצים שמוצאים שלוש פעמים בשנה, הלימונים. אז הוא מוציא פעם בתחילת החורף, ופעם הוא מוציא בתחילת הקיץ. אז יהיה, כיוון שהוא יש לו חנתה, החנתה קובעת. יציאת הפרי בעץ, היא יוצאת אחרי ראש השנה, אז מי שאיתה כעת יחסוך את החודשים האלה, תשרי, חשבן, כסלו, טבת וחצי שבט. זה כל העניין. או, ואם לא נטע בט"ו בשבט, אחרי ט"ו בשבט, עד ט"ו באב. ט"ו באב, יש לו זמן, ביום י"ד באב יכול לטוע, אז השנה תשע"א נקראת אחת. עבר, הגיע ט"ו באב, הפסיד. צריך לחכות עוד שנה, פלוס שנה יש לו. ולמה ט"ו באב? מה העניין בט"ו באב? שולחן ערוך כתב, 15 יום לוקח לקלוט את השורשים באדמה. ועוד 30 יום, שזה נקרא שנה. הגמרא דרשה ששנה, 30 יום קרויים שנה. כי אתה מונה מחודש לחודש, אחר כך שנה לשנה. אז יש לך שבועיים של אב, שזה כולל ט"ו באב. אתה צריך מט"ו. למה? כי אלול חסר, אלול 29. אז אני צריך ללוות יום אחד לקחת מאב. של למד אב זה שייך לאלול. אז יש לי באב, אני צריך 15 יום, שיקלט. הזרע, השורשים יקלטו באדמה, ואחרי זה עוד 30 יום נחשב שנה, נחשב שנת עורלה. אז יקרא שנה, כי כתוב בתורה ומתעתם. אז אם כן, מכאן ראינו שט"ו בשבט נפקא מינה לזה. גם נפקא מינה ט"ו בשבט לגבי עורלה אמרנו, מעשרות. מה שייך מעשרות? כל הפירות שיחנתו אחרי ט"ו בשבט, מעשר של השנה הזאת, לפני ט"ו בשבט שנה שעברה, שייכות לשנה הקודמת, זה מצוי בשסק. שסק, יש כאלה שמוציאים פירות כעת כבר. הם מוציאים פירות, אז זה עדיין שייך מעשר שני של שנה שעברה, אבל השנה זה מעשר עני. אז זה מה שיצא שסק אחרי ט"ו בשבט, זה כבר ייקרא של שנה הבאה. לפעמים קורה באותו עץ, חלק הפירות יצאו, חלק עדיין לא יצאו. כל אלה שיצאו עד ט"ו בשבט שייכות לשנה שעברה, אלה שיוצאות מט"ו בשבט והלאה שייכות לשנה הזאת, הנוכחית. אז הם יקראו מעשר שני, אלה יקראו מעשר עני. זה הבדל אחד. הבדל נוסף, בני אדם, אולי מחר נדבר קצת בהלכות של מעשרות, אם, השם, אם ירצה השם או יאללה משהו דעת. אז יש גם הבדל נוסף, ובזה אני מסיים את הקטע הזה, לגבי אתרוג. כי אתרוג נידון גם כירק, גם כאינן. לגבי הלקיטה, מתי לקחת הגמרא אומרת, אתרוג שווה לאילן ולירק בשני דרכים. בתר לקיטתו, איסורו. אתרוג שכתפו אותו מהעץ, היום או מחר, או ביום רביעי, שזה י' ד' בשבט, זה עדיין מעשר, עושים לו מעשר, מעשר עני. סליחה, מעשר שני. אבל אם יקלקטו אותו ביום ט' בשבט והלאה, זה כבר מעשר עני. ונפקה מינה, באותו עץ, היה אתרוגים של הקטה היום, ויש אתרוגים שתלקוט בט"ו בשבט, אסור לעשר מזה על זה. כן לעשר מן הישן על החדש, ולא מן החדש על הישן. אז יש לך פירות, תפוחים, ששנה שעברה, בשנה קודם, בקירור. אתה רוצה לעשר מן הלאה, לא אסור, לא מועיל. תמרים, היום תמרים, משאירים אותם במקרה, בקירור, 3 שנים אפילו. מוצאים אותם בערב ראש השנה, בשוק, וכותבים, תמר שהחיינו, וזה שהחיינו, זה מת 3 פעמים כבר, עשו לו היורצייט שלא עבר, 3 פעמים. ותמר לך, עדיין לא יצא את תמר לך בראש השנה. בראש השנה בקושי יש את אלה בעצים, שהם יבשים כמו יבשים, צריך לשים אותם בקירור בשביל שיתנו פירות. כן, מה רצית? כן. האמת שאני לא הבנתי מה אתה אומר, אבל אני אגיד לך בערך מה אני רוצה להגיד. לא, לא, אני אסביר לך שהחיין, בוא נקצר, כי אנחנו רוצים להמשיך, יש לנו עוד כמה נושאים מחינה. לגבי ברכת שהחיין, יש הבדל בין פירות טריים לפירות יבשים. לדוגמה, תפוחים, אנחנו מברכים עליהם שהחיינו, אבל איזה תפוחים? לא הדלישס והשאר האדומים האלה וכל הסוגים, רגע, מחילה, וכל שאר הסוגים האלה, כי אלה נמצאים כל השנה בשוק, כי הם יוצאים אותם מקירור, אז דינם כדין תפוחים יבשים מיובשים. אבל התפוח, סוג ענה מה שנקרא, שהוא יוצא בסביבות אייר סיוון, והוא יוצא, יש לו צורה מיוחדת, וזה אין לו, הוא לא יכול להתקיים, ואי אפשר, גם לא משתלם להם להחזיק אותו בקירור. זה התפוח הזה, אנחנו מברכים עליו שהיינו. וכן האגס, האגס הצעיר הזה הקטן, שהוא יוצא גם באותה תקופה, הוא יוצא חדש, אנחנו מברכים עליו שהחיינו. וכן תמר, התמר שיוצא בעץ, לא התמרים היבשים שיש, ולא תמר לך, כי תמר לך שוב פעם, הוא נמצא בקירור. זה דינו כדין שימורים למיניהם, אין עליהם ברכת שהחיינו. מתי אני אברך על תמר שהחיינו? אלה שתולים בסוכה עם המקלות. לא, הוא לא חייב להיות צהוב, סליחה. יש כל מיני צבעים, יש גם אדום, אני היה לי אדום, אז מה לא אברך עליו? זה צבע הדגל של טוניסיה. מה הבעיה אברך עליו שהחיינו? אז זה יכול להיות אדום, יכול להיות צהוב, יכול להיות חום, כל אלה החדשים, שאתה רואה שזה חדש, הוא בא עם המקל שלו בשוק, והוא שמוכרים אותו בשוק, וזה נמצא לפני סוכות, או בערב ראש השנה, לוקח אותו, מתבשלים אחד אחד, לוקח אותו, מברך עליו שהחיינו. גם רימון, רימון עכשיו יש בשוק מלא, אבל אתה רואה הם יבשים, הם כבר ישנים, שנה שעברה אלה, אלה אין להם שהחיינו, אתה ברכנו להם שהחיינו, באלול או בתשרי, זה העונה שלו. אז יש פרי שאתה מכיר את העונה שלו, ואתה מזהה אותו, שזה עכשיו חדש, עונתי, אתה מברך עליו שהחיינו. אבל לא עונתי לו, לדוגמה מלפפון, אני לא יודע אם אתה זוכר, שאנחנו היינו ילדים, לא היה מלפפון, היה מתי היה יוצא בפסח. והיה יקר מאוד בפסח. אחרי פסח, סביבות שבועות, היה שוק מלא מלפפונים, ונגמר אחר כך, חלס. היינו מברכים עליו שהחיינו, היום לא מברכים על המלפפון שהחיינו, כיוון שהוא יש כל השנה בחממות, חברת חשמל מייצרת חשמל, והם לוקחים את החשמל, והחשמל מייצר מלפפונים. מה המלפפונים מייצרים, אני לא יודע. ועכשיו, מה רצית עוד לשאול? למה מתבטל? אם לא אכלת. אם לא אכלת. לא, אם לא אכלת מאותו מין בכלל, מאותו פרי כלל ועיקר. ואתה יודע שזה הפרי של השנה האחרונה שלא אכלת ממנו, אתה ברך עליו, שהחיינו. אותו הדבר אם יבוא אדם כעת, יביא לך פרי מיובש. שאתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע, אבל הוא מיובש, הוא מלפני שנה. שם אותו בסוכר, וזה פרי שאתה יודע שלא אכלת אותו, שלא אכלת אותו בעולם. אתה מברך עליו שהחיינו. אין בזה בעיה. מה אתה רוצה מהתאנה? תאנה הנתה פגע. תדע לך שיש בשוק כעת תאנים טריות. היום הכל יש. גם ענבים יש בשוק. והטריות האלה מגודלים בחממות, הם ללא תולעים בכלל. כן, אכן יש בעיה עם שהחיינו, צריך להיזהר. שלושה שבועות. יפה, כן. כל ליל שבת? אולי אצלך על הגג שלך ירד. כן, אצלי לא תמיד ירד. כן, נו, נו. כן, כן, מה השאלה? מה טוב, ביום שישי יורד גשם, מה קרה לך? גמרא מפורשת. גמרא מפורשת, אפילו שנרעב כשני אליהו. וירדו גשמים בערב שבת. לא, אני לא רוצה להגיד מה כתוב שם. איזה סימן זה? אתה, אני לא יודע, אני יותר מודרני, ליל שישי, ליל זה, אני לא יודע מה אתה מדבר. יום שישי עצמו, סימן לא טוב שיורד גשם. מתי צריך לרדת? שאנחנו חוזרים מבית הכנסת, נמצאים כבר בבית, ואחרי הדגים, ומתחילים, מה אתה מרבית שם? תיקר, שיבס, ערק, וודקה, עד שאוכלים את הבשר ואת הזה, ואז יורד גשם, שירד כמה שירד. זה ברכה. אבל לא בערב שבת, ביום שישי. ולא כשאנשים הולכים לבית הכנסת. למה? מה הסיבה שזה ברכה? כמו שנמצאים בביתיהם, שהם נמצאים בחוץ. אז לא מטריד אותם, לא דולף עליהם. זה כל העניין. טוב, נחזור כעת לענייננו. מה, מה? מה אתה רוצה עכשיו? מה הוא שאל? מי? אני לא יודע, אני יודע מה אתה אכלת, מה לא אכלת, מה אני עוקב אחריך. אז עוד הפעם, הוא אכל אותו או לא אכל אותו? השאלה אם הוא לא אכל מזה. הוא יודע שהוא לא אכל, הוא יכול לברך שהחיינו. כל פרי שאתה יודע שלא אכלת ממנו, תברך עליו שהחיינו. רק באתרוג יש בעיה, מחלוקת. כיוון שבאתרוג אנחנו ברכנו עליו בארבעת המינים ביום חג הסוכות, אז בנטילה של האתרוג ברכנו, אז על אתרוג לא יברך שהחיינו, אפילו שהוא לא אכל אותו, כיוון שנטל אותו בחג הסוכות. אז אני חוזר לענייננו. למה אחד בשבט, מה הטעם שנקבע? לפי בית שמאי אחד בשבט ולפי בית הלל בט"ו בשבט. אז הגמרא אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה, ואנחנו בעוונותינו, אפילו שליש הגשם של השנה לא יצא. בט"ו בשבט צריך שרוב הגשמים של השנה עברו כבר. אז האדמה קיבלה את הכמות המים המספיקה שלה, והאילנות שתו, ויש להם רזרבות של מים מספיקים, עושים חג. אז עכשיו אנחנו בעוונותינו הרבים, מצב לא טוב. ראשי אמר אותם, שעולה שרף באילנות. מה זה? זה כמו דבק עצים שיוצא. אז השרף הזה, זה הוא כמו החומר שהאילן מפריש שממנו נעשה הפרי. זה גם האילות, כבר עומד בקרניים שלהם, בסוף החורף מתחיל לצאת גם כן כמו דבק כזה. הן מפרישות חומר חומר. זה כואב להם, לכן הם באותה תקופה, תראה אותם, מקים עם הקרניים על העצים. זה כואב להם, מגרד להם, כואב להם. ואחר כך מה יוצא? נהיה עוד קליפה. לכן אתה יכול לדעת, לפי שכבות הקרניים, בין כמה העיל הזה. ואז יוצא לו עוד אחד. וזה גם בעץ אותו דבר. מוציא עוד איזה מעטפת, עוד עטיפה. תראה מה רבו מעשיך השם. אז זה מתי הזמן? זה עכשיו. בט"ו בשבט זה הזמן שהם מוציאים. מוצאים גם את הפרחים שלהם של האילנות, אז זה השרף באילנות. והמאירי עליו השלום כותב מטעם נוסף, שעברה חצי תקופה. מה פירוש חצי תקופה? שנה היא לא כמו שנה שלנו של 12 חודש, סתם שנה 365 יום ורבע. שסה זה 6 שעות ועוד כמה רגעים, אז זה שנת חמה, מחולקת לארבע חלקים שהם ארבע תקופות. תקופת תשרה, זה לא חייב לצאת באלף תשרה, לפעמים זה קצת אחרי, לפעמים קצת לפני, תלוי איזה שנה הייתה מעוברת או מעוברת. אחר כך בסביבות טבת, תחילת טבת, ואחר כך בתחילת ניסן, זה נקרא תקופת ניסן, אחר כך בתקופת תמוז, זה תקופת הקיץ. אז תקופת טבת בדרך כלל, נעשה לזה תאריך פחות או יותר ממוצע, א' טבת. אומר המאירי, אז עבר כל טבת, ועבר עוד שבועיים משבט, אז זה חודש וחצי. כאן זה תקופה, שלושה חודשים. אז כאן שעברה חצי תקופה, מחצית התקופה, לכן אנחנו חוגגים, עושים את ראש השנה על האילן, זה הטעם שהוא כתב. הירושלמי, במסכת ראש השנה, הביא טעם אחר. ביתם כיוון שהצמחים והפירות של השנה החדשה מתחילים להתעורר בשדות. תצא לשדות, איפה שרבו גשמים מספיק, אז אתה רואה, מתחיל לראות את כל הצמחים יוצאים, הזעתר מתחיל לצאת, האורגנו, המרווה, כל הצמחי מרפא, יש מאות עשבים שונים ומשונים שברא השם יתברך שאנחנו מפסידים אותם. היום הולכים בית מרקחת, לוקחים כדורים, כימיקלים. פעם לא היה, מי שיש לו קצת חום, בבונאג'. יש לו גזים בבטן, יתה של ינסון, וכן על זה הדרך. יש לו עצירות, נותנים לו איזה, יש חום איזה עשב משלשל. יש לו לחם שלשול, נותנים לו את החושחש. לכל דבר היה תרופות אמיתיות, זה לא תרופות סבתא, זה תרופות של הקדוש ברוך הוא, ישר מהטבע. אז הגוף יש לו חיסון שלו, אבל היום מכניסים לגוף רעלים, לכן אחר כך לא מגיעים על התרופות שהוא מקבל, השם מצילנו. הורסים את הגוף, כל המנגנון ההגנה של הגוף הולך. אז כיוון שכעת התקופה שמתחילים לצאת ולבצבץ מהאדמה, כן עושים ראש השנה לאילן. זה הטעם שכתב הירושלמי. ועוד כתבו מטעם כי האדם עץ השדה, האדם נמשל לעץ, ולכן אתה רואה באדם כל מיני עניינים שדומים לעץ, כמו שהעץ יש לו תקופה של פריחה, ואחר כך תקופה של נשירה, תקופה של זה ככה האדם בחיים שלו, תחילת החיים דומה לאביב, קוראים לזה אביב נאורים, אחר כך הוא הולך בעומד, זה תקופת הקיץ, ואחר כך מתחיל תקופת סתיו, זה כבר גיל העמידה, ואחר כך החורף, סוף החורף זה גיל הירידה. אז ככה זה, ואחר כך מתחדש עוד פעם, חדש כנשך דמורייכי. האדם עץ השדה, ולכן זה הרמז שאנחנו עושים ביום הזה. יש את צמח צדק כותב, שיש שנהגו בט"ו בשבט ללבוש בגדים אחרים, לא של חול, כיוון שיש בו קצת יום טוב. כדי להרגיש שזה יום, אז אין לכן, האדם יכול להחליף את החולצה, את המכנסיים, או איזה ביגוד מסוים, מכובס לפחות שילבש, כדי שירגיש, זה יום, יום שיש בו שמחה. מרן בית יוסף כתב, אסור בתחנון, ואסור בתענית, אז זה יום גדול מאוד, לכן צריך לשמח בו מאוד. וכן גם כן כתבו, שגם תענית יורצייט לא יעשה בו, אם מת אביו או אמו, ביום הזה, לא יתענה באותו יום, אלא יום קודם. וכן גם כן, חתן, אלה שנוהגים להתענות ביום החופה, והוא מתחתן באותו היום, יצום יום קודם, ולא יצום באותו יום, כיוון שזה יום שאין בו תענית. עכשיו, אז אם כן, יצא שזה רמז לעץ הדעת, ועץ הדעת רומז לשכינה. מסכת כתובות, הגמרא שם אומרת גם שהפירות יש להם השפעה, על האדם, איפה ראינו? הגמרא שם בכתובות דף סמך א' הביאה דברים שהבעל חייב כלפי האישה. ואחד מהדברים הגמרא הביאה שם שכשהיא בהיריון, מה הוא צריך להביא לה לאכול? אז הגמרא הביאה רשימה של סוגי ירקות דברים. למשל, אוכלת ביצים, אבל לבני עינני, העיניים שלה, של הילד יוצאים יפות, גדולות. אוכלת ביצים. לא משנה, ביצה קשה, ביצה רכה. אחר כך הגמרא אומרת, כוסברה, בני בשרני. הכוסברה. אחר כך אוכלת אתרוג, אבל לבני ריחני. יש להם ריח טוב, מהגוף שלהם יוצא ריח טוב. הגמרא מביאה שם על הקסר, שהכיל את אשתו אתרוגים, שהייתה בהיריון, ואחר כך כשילדה לו בת, היה לוקח אותה ומריח אותה במקום בסמים. אז מכאן ראינו שיש השפעה על מה שהאישה אוכלת בימי ההיריון שלה. לכן כתבו ספרי המוסר שתיזהר שלא תהיה כעסנית ולא רתחנית, ולא תראה דבר תמה ולא תאכל דבר אסור, כי זה יכול להשפיע על הוולד שמצא במאיה. לכן יש לזה קשר. לכן יזהר האדם מאוד בעניין של האכילה, מה הוא אוכל ומה מכניס לתוך פיו. כך כתב גם הרב יפה ללב, הוא רבי יצחק פלאצ'י, עליו השלום, בנו של רבנו חיים פלאצ'י. זאת 9 חלקים יפה ללב. אז רואים את החריפות שלו, והבקיאות שלו העצומה שיש לו. שם הביא גם כן, שהמנהג הזה היה, שטוב לאכול בט"ו בשבט מיני פירות, ובפרט פירות שלא אכל אותם. ואיפה ראינו? בירושלמי מובל, מסכת נזיר, שם על רבי אלעזר, ששמע מרבי יוחנן שעתיד אדם תתת דין לחשבון הכל מה שראה והתאווה ולא אכל. זאת אומרת, היה בידו לאכול ולא אכל. לא שיש מצווה לאכול אוכל, אבל מצווה לשבח את הבורא. אז משם הגמרא אומרת על הנזיר שאחרי שהוא גומר את ימי נזרו, הפסוק אומר שיביא קורבן לאשר חטא על הנפש. מה חטא על הנפש? שכל ימי נזרו הוא לא אכל ענבים, הוא לא שתה יין, הוא פירש מהרבה דברים ששייכים לעולם, אז הוא צער את נפשו. עכשיו הוא צריך להביא קורבן כפרה. אז רבי יוחנן אמר שלכן צריך האדם שלשבח את הבורא, לטעום מאיזה דבר, מכל מין פרי, מכל דבר שברא, השם יתברך. רבי אלעזר היה עני, שמע את זה מרבי יוחנן, מאותו יום היה חוסך פרוטות, היה לו כיס מיוחד, והכתוב על הכיס שהחיינו. מה זה שהחיינו? היה אוסף מטבעות, שהיה מתאסף לאיזה סכום, היה הולך לשוק, כל פרי חדש היה יוצא, היה משלם עליו, קונה אותו, מביא אותו לביתו, ולברך עליו, וברך עליו שהחיינו. אפילו פעם בשנה, לטעום מכל מין אחד. לכן זו הסיבה. אבל לא שאדם יחזיר הכל לט"ו בשבט, כל השנה יענה את נפשו. יבוא בט"ו בשבט, מטפל על כל השולחן, אוכל 80 מינים. אחרי זה הבטן שלו נהיה מלחמת גוג ומגוג שם, אפילו יותר. גוג ומגוג זה רק 70 אומות, שם יש לו 80 אומות. יש לו. לכן צריך להיזהר, יעשה בחוכמה ובדעת. לא הכל בלי דעת ובלי תבונה, אלא יעשה כמו שצריך. מה רוצה כבודו? אני הייתי בשוק, נראה לך שהייתי היום בשוק, אני אגיד לך איזה פירות, מאיפה אני יודע? תגיד אתה ואני אגיד לך. מה רוצה? כן. כן, מה אומר כבודו? או, יש דיון בזה בפוסקים. עדיף שלא. בתוך האבלות, עדיף שלא. הרי אפילו בהלל אמרו שלא יגיד הלל. בראש חודש. בחגים אומר, אבל בראש חודש הוא לא אומר. הם יאמרו, בבית האבלים לא עליכם, שאר הציבור אומרים. אז לכן שהחיינו ימנע מזה, יברך אחר כך, יצניע את זה לאחרי זה. אבל האמת מצד שני יש, צריך לדעת, אפילו שאמרנו אבל לא יברך שהחיינו, אבל בשאר השנה אין בעיה, ועד רבה. היה מנהגם היה, זה היום הרבה מנהגים השתכחו, שהאבלים כשהיו רואים פירות חדשים בשוק פעם ראשונה, היו קונים אותם, מביאים אותם לבית הכנסת, שאנשים יוצאים משם, מכבדים אותם שיברכו, ויש בזה עילוי נשמה. מה העניין, מה הקשר? לשהרדב"ז כתב, כיוון שהמת שם נידון בעולם האמת, על כל מיני מעשים שהוא עשה. 12 חודש ראשונים, מסכן, הפנקס שלו פתוח כל השנה. הוא עסוק וטרוד בדין שלו. כל השנה, ואפילו היה צדיק גדול, דנים אותו שם בשמיים, אפילו על דקדוקי מצוות. אז אחד הדברים שהוא לא יכול לומר זה שהחיינו, כן, אנחנו לא מומחים שהחיינו, שאנחנו חיים ולא מתים. עכשיו, כמה שהמת לא יכול לברך, אז לוקח האבל בתוך שנה על אבי ועל, או על אמו, ונותן לאחרים שיברכו, ויש בזה עילוי נשמה. גם הרדב"ז כתב, שלמה לא מברכים שהחיינו על בשמים? תראה, אין לנו על בשמים שהחיינו. ואפילו שלא הרחנו אותם, או כעת יוצא, הנרקיסים, נכון? מה יש עוד? עוד איזה רקפת. הרקפות והנרקיסים, כעת זה העונה שלהם, שהם יוצאים אחרי הגשמים. אז יש כאלה שיש להם ריח טוב, ברכים עליהם. ברכת עצי עצי, עשבה עשבה. וכן כל שאר, היסמין, ואני יודע מה יש עוד, כל מיני שבאים בעונה שלהם שיוצאים. אין עליהם ברכת שהחיינו. למה אין עליהם ברכת שהחיינו? מה, תבוא רבי חנניה, יעיר אותם, אומרים קדיש על השינה אחר כך. אז הוא אומר ככה. הוא אומר, מפני שאוכל בגן עדן אין. המתים לא אוכלים. הם לא צריכים אוכל. לא אוכל ולא שתייה. גמרא אומרת בפירוש, עולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתייה. אלא הצדיקים יושבים, ועטרותיהם וראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. אבל בסמים יש להם שמה. שכן תפתעת הילקות בראשית, אמר רבי ישר בן לוי, שני שערי חדקות יש בגן עדן, רק כשבא הצדיק, בא אליו המלאך ונותן לו בסמים, וכמה מיני ריחות יש שם, והגן עדן מלא, ותפתח את ספר שיר השירים, ותראה כמה הפיחי גנים זולו בסמיו. נרח בחרקום, כנה וכנמון, מור ואהלות עם כל ראשי בסמים, מעיין גנים, באר מים חיים ונוזלים מן לבנון. אתה רואה משהו מדהים מה שיש בגן עדן, כל מיני בסמים שלא חלנו עליהם אפילו, שהם ריח משקר. אז המתים כן מברכים שם על הבסמים, האוכל לא. אז לכן אנחנו על הפירות והירקות החדשים שמתחדשים משנה לשנה, נברך עליהם שהיינו. אבל על הבסמים לא מרחים שהיינו, גם המתים מרחים בסמים, אז אנחנו לא עדיפים מהם, ההפך, הם עדיפים מאיתנו בריח. אז לכן, אין ברכת שהיינו על הבסמים. כך כותב על השלום הרדב"ז, רבנו דוד בן זמרה. עכשיו יוצא אם כן, אדם יזהר מאוד, וגם הרב סדר אליהו כותב, רבי אליהו תאומים, כותב שילמד הלכות הרמב״ם, הלכות מעשרות ביום הזה, כי זה דבר בעיתו מה טוב. הגמרא אומרת, כל האומר פסוק או הלכה בזמנה, כאילו מביא גאולה לעולם, שנאמר דבר בעיתו מה טוב, אחרי זה כתוב העניין הגאולה. אז תמיד בשבת קוראים הלכות שבת, בחג הלכות חג, בט"ו בשבט מה לומדים? הלכות מצוות התלויות בארץ ששייכות לט"ו בשבט. ואז הקדוש ברוך הוא זוכר את האדם לטובה, וגוזר עליו גזרות טובות. וכן גם יש מצווה להפריש, השאלה אומר, לתת צדקה בט"ו בשבט. והיה מעשה הצדקה, והוא הביא רבנו חיים פלאג'י כתב, טוב שאדם יפריש 91 פרוטות. היום זה יוצא בערך 9 שקל ו-10 אגורות. 91 פרוטות, רק שלא ישמעו, 1,800 יעתיקו את זה, ישגרו את האנשים. אז זה 91 פרוטות, מה העניין 91? גימטריה אילן. לכן צריך לדקדק, המשנה אמרה, ראש השנה לאילן, לא לאילן, אותו עד שאכל עץ אדם הראשון, אבל אילן זה גימטריה 91. הוויה עדנות, סוכה, אותה גימטריה, מלאך, אותה גימטריה. אז זה שם השם ככתבו וכקריאתו. הוויה עם עדנות, אז מתחברים יחד. לכן באותו יום, שהוא יום ט"ו בשבט, יש התעוררות של העניין של האילן הזה, ויש לו כפרה. לכן הביא גם רבי חיים פלאצ'י במועד לכל חי, שאם אדם יכול להכניס עניים, להכיל אותם באותו יום, דבר גדול. והוא עליו השלום, ידוע ביום ט"ו בשבט, היה מזמין עניים לביתו ועושה עם סעודה. אז כל מה שכותבים סעודות, סעודות זה שטויות. תדעו, אין שום מצווה לעשות סעודה, ואפילו סעודה של חתן ביום חופתו, מה זה הסעודה הזאת? להזמין עניים ולהאכיל אותם. זה המצווה. לא כל מיני אנשים אוכלים, אוכלים ושותים, או סעודה, עושים סעודות. זה דברים בטלים, זה סעודה של הבטן, השם הצילנו. אפילו בשבת, הרב חידה כתב, אוי לא, למי שאוכל להנעתו, הוא לא מתכוון לכבוד שבת קודש. מלא קרסה, זיני בישה, ככה הוא אומר, מינים רעים, ואז גורם לעצמו חולאים, והפוך. אלא כל המטרה היא לכבד את השכינה הקדושה. במה היא שמחה? שאתה מאכיל עניים. אז או יאכיל עניים, או שיקנה להם דברים, או שייתן להם צדקה. לאלה שרעבים באמת, שאין להם מה לאכול. זה מצווה גדולה מאוד. זה דבר גדול שאין כמוה, כמוהו. לכן כתב גם רבנו הארי בשער רוח הקודש, הביא בשמו, עליו השלום, רבנו חיים ויטל, שעל ידי שאדם מברך ומדקדק בברכות, בפרט ביום ט"ו בשבט, מדקדק בברכות הנהנים מאוד מאוד, הוא גורם כפרה לכל עוונותיו. כי זה לעומת זה. הוא והעוונות שעשה גרם כללה בעולם. והשחית את העולמות, וקלקל את צינורות השפע, וקיצץ בנטיעות. ולך עוון חמור כמו העוון של פגם הברית. השם מצילנו, אנחנו לא אומרים שם בבידוי, הוא ברנו משחית לחבל, גם בכנפנו, השם ישמור. עכשיו אתה תיזהר בברכות הנהנים, לברך כמו שצריך, אתה מכפר את עוונותיך, ומתקן את החטאים שלך. לכן בזה מעלה גדולה, וכותב רבי חיים ויטל, והדע שאמר לי מורי ז"ל, שעיקר השגת האדם בתורה, זה לפי זהירותו בברכות הנהנים. וגם צריך להיזהר הרבה, לפעמים בבית, אדם ברך שהכל, אחר כך עוד פעם בא לו איזה עוד פרי, או איזה דבר שברכתו שהכל, והוא לא זוכר, והוא בא וברך עוד פעם, אז ברכה שאינה צריכה, או ברכה לבטלה. לכן צריך לברך בכל רם, ומי שיודע שהוא שוכח, ירשום. לא בושה. קח דף, ברך העץ, יכתוב, ברכתי העץ. ברך האדמה, ברכתי האדמה. כי אם אחר כך יבוא, כי עד היום אנשים עצבנים. זה לא כמו פעם. פעם אדם היה אוכל, אחת לארבע שעות, אחת לשש שעות, או אחת לשישים או לשבעים שנה, את הבן של שיריים וחצאים. היום כל הזמן, כל הזמן אוכל, מדבר בטלפון ואוכל, ישן ואוכל, קם ואוכל, כל הזמן הוא אוכל. אז הוא כבר לא זוכר מה ברך, מתי ברך, פעמים ברך מאה ברכות בדקה. וזה חס ושלום, זה על כל ברכה וברכה. זה עובר על לא תישא את שם השם אלוהיך עד השאר. מתי הוא צריך לברך מחדש? אם הוא יצא החוצה תחת כיפת השמיים, הוא הלך לישון, לשן, וקם מהשינה, זה שיח דעת. אבל עליו אחי, זה לא שיח דעת. אפילו שירותים, היום עשו את השירותים בתוך הבית. פעם השירותים היו בחוץ. אז אתה יוצא לשירותים, אתה יוצא החוצה תחת כיפת השמיים, חזרת, צריך לברך מחדש. חוץ באמצע הסעודה זה משהו אחר. או אם אכל כזית מזונות, אז אומרים שלא צריך. אבל שאר דברים, צריך לברך מחדש. אבל לא לברך מחדש, לכן אם נמצא בבית כל היום, והוא שתה, אז הוא כל הזמן על סמך הברכה הראשונה, לכן צריך לזכור ולשים לב על זה, חס ושלום. כי זה גם כן מביא אחר כך את האדם לידי טומאה, ומשחיתים נבראים ממנו, שמשמור ויציל. לא ישתה תה 70 שנה. רק אם הם בחוץ. שירותים בחוץ זה הפסק, בתוך הבית זה לא הפסק. עכשיו צריך להיזהר גם, כן? וואו, אתה נכנס כעת למחלוקת. בבניין כמה קומות, אז אם ככה, למעשה אנחנו פוסקים כך, אם כל הקומות זה שלו, אז לא מברך. הוא לא טוב עושה, הוא עושה איסור שהוא עובר מקומה לקומה, אבל לא יברך. אבל זה לא רשותו, יש שם רשות אחרת, צריך לברך מחדש. לא יודע, אתה סיבכת אותי עכשיו. זה בעיה. זה באמת בעיה. אז הכי טוב, אחרי שהוא עלה לקומה, יצא החוצה תחת כיפת השמיים למשך דקה אחת, יחזור ויברך מחדש. כדי לא להיכנס לספקות. טוב ישבת, מה הם עושים עם העצים, מה הם רוצים מהם? מסכן העץ לא מספיק, זה יום החג שלו, תולים עליו עוד דברים, ויתנו את המן על העץ אשר הכינו מרדכי. מה הדבר הזה והדברים האלה? תעזוב אותנו מהם. גם ייזהר במאה ברכות, וט"ו בשבט זה הזמן שאדם יעשה חשבון נפש עם עצמו. בפרט אלה שמתענים בשובבים, צריך להיזהר. אז חסר להם בברכות. קרוב לאיזה בין 15 ל-20 ברכות חסר. אלא אם כן יש אשר יצר, תחוף, זה משהו אחר, אבל מאיפה? הוא לא שותה ולא אוכל. אז צריך להיזהר, אז ישלים את זה על ידי ריח. פסנים. יביא עצה ויביא עשבה, ולימון או איזה פרי שיש לו ריח, ויברך עליו, לא לדבר. ויברך עליו הנותן ריח טוב בפירות. זה ייזהר מאוד לעשות שיהיה לו 100 ברכות, וזה מציל את האדם מכל מיני סכנות. מראה בברכות, דף מ"ג, אומרת, משה רבנו עליו השלום תיקן את זה. אתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מעמך, אל תקרא מה, אלא 100. וכתב בעל הטורים, תספור את האותיות בפסוק הזה, 99. כשאתה עושה 100, מכניס א' במה, נהיה 100. אז לכן לא לחינם אמר, אל תקרא מה, אלא 100. והרב חידה בספרו דבש לפי, כותב שיזהר מאוד, שהיו מי ששומר עצמו, תשמע טוב, מוישה, מי שמברך כל יום 100 ברכות, לא יפחד מצח כללות שכתובות בפרשת כי תבוא. למה? כיוון שהם 98 כללות, תוסיף עליהם גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, זה עוד 2, נהיה 100. מה התקנה שלהם? אדם יזהר ב100 ברכות, ואז יהיה כמו שצריך. מסיפרו שהגאון מליסה פעם הגיע לרב מבריסק, היה פה בירושלים לפני 60 שנה, נכנס אצלו, שאל אותו, שאלה הראשונה, באיזה ברכה כבודו אוחז? אמר לו, אני בברכה מספר 63. אמר, זה גאון אמיתי. הוא היה סופר כל היום את מספר הברכות שהוא מברך. שיגיע ל100. זה היה יודע בדיוק. מאיפה מתחילים? מהערב. מרבע שעה אחרי השקיעה, או 13 דקות וחצי מהשקיעה, זה מתחיל. ערבית, תפילת ערבית, העמידה, הברכות שאתה מברך בלילה, שרצר, המזון, ברכת המזון, אוכל, מה אתה אוכל, מה אתה שותה, הכל מצטרף. מחר בבוקר, אמנם מרן מנה אותה מברכות השחר, אבל זה פשוט פשוט שתחילת היום. יש רק, עליו השלום, ספר, אחד מהקדמונים כתב, שהספירה היא מהבוקר עד הלילה שישן. אבל רוב הפוסקים לא הסכימו כך. רוב ככל הפוסקים, כולם כתבו ספר המכריע, ככה סובר. אבל הם סוברים לא. זה הולך 24 שעות, שזה מתחיל מ-13 דקות אחרי השקיעה עד 13 דקות של זה. והיא לכן למה, מי שהתפלל ערבית מוקדם, זה ערבית של מחורת, זה נזקף למחורתו, זה לא נזקף לעכשיו. כי זה שייך ליום השני. וכן אלה שעושים בליל שבת, עושים סעודם בעוד יום. זה סעודת שבת, זה נכלל, זה קשור לשבת. זה לא יפסיד מהחשבון. אבל צריך להיזהר בזה מאוד, בעיקר עכשיו זו הזמן שאדם ישים לב. הגמרא אומרת שבזמן דוד המלך היו מתים 100 אנשים בכל יום. לא רק מגיפות עם כל מיני מחלות, תאונות, או שהגיע הזמנם, עד שדוד המלך שאל ברוח הקודש, והוא תיקן, נאום הגבר הוא קם על גימטריה 100, ככה מביא גם במדרש תנחומה. הקשו, לא היה בזמן משה אתה אומר, אלא נשתכחו וחזרו ותיקנו. הרבה דברים נשכחו, כמו מן צפח. מן צפח סופים אמרום, אבל זה ירד מהר סיני, נשכח. הכתב העברי שלנו, האשורי, מה שנקרא לא עברי, עברי זה טעות, זה שפת עבר. כתב האשורי שלנו, של הספר תורה, הדפוס, המרובע, זה היה ירד מהר סיני. לא כתוב בספר עזרא, כתב הנשתבן, בזמן בית שני, בא עזרא הסופר, ולימד אותם את הכתב הזה. באו הארכיאולוגים הפסיכים האלה, היום, הם חופרים באדמות, ביהודה, בשומרון, מוצאים כתב של שומרונים. אז הם טוענים שהכתב הזה שלנו זה חדש, והכתב של פעם זה היה השומרוני, פסיכים. הם לא למדו את הגמרא ולא ראו ספר עזרא. עזרא הסופר אומר לישראל, הם שכחו בתקופת השומרון, שכחו את הכתב העברי, עזבו אותו, והתחילו לכתוב כתב של השומרונים, כל מיני כאלה קשקושים, זה דומה לערבית. אז כותבים, והלכו לבבל, השתמשו בזה, ושכחו, אפילו ספר תורה לא היה להם. בא עזרא הסופר, אמר, סטופ, עצור. ולכן שמו סופר, הוא כתב ספר תורה, וחידש את האותיות האלה, אמר, זה האותיות שקיבלנו מהר סיני. ומאז התחילו להשתמש בכתב הזה, ברוך השם, לא נשתקח. אז היה בהיסטוריה, בתקופת חורבן, ובית ראשון, ובית שני, הרבה דברים השתקחו. גם לפני דוד המלך, עוד לא היה חורבן, השתקח העניין של מאה ברכות, בא דוד המלך וייסד את זה מחדש. הוא ראה שמתים מהאנשים, אופה! ומשה רבנו עליו השלום תיקן מאה ברכות, בואו נחזיר את זה לאתרה ליושנה. ככה עשה דוד המלך עליו השלום. לכן נזהר האדם. ועוד אמר דוד, אחד שאלתי מאת אדוני אותה הבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני, לבקר באחדו. מה זה אחד שאלתי? אז הגמרא אמרה שהוא דומה לקושי הזה. קושי הזה שבא אליך הביתה, אומר, תן לי כוס מים, תן לי כוס מים. אולי אפשר איזה ופלה או איזה קרקר איתו? בבקשה. אולי בהזדמנות הזאת גם איזה זיתים מעט יש? אוקיי, בבקשה. אולי איזה סלט? אולי חומוס נשאר לך משבת? בבקשה. אתה יודע מה? יש לי דג, בוא כנס. אחר כך מוציא לו שולחן מלא, הוא התחיל עם כוס מים, וגמר בשולחן שלמה בשעתו, ככה דוד המלך. אמר שבתי בבית השם, אחר כך אמר, כי הצפנן בסוכו, ביום רעש, וסתרה הוא לא, ועתה יורם ראשי עלו, וסביבותיי, וצבחה בעולות וחתר רועה, שירה וזמירה לדמי, שמעה לו כולי יקרא, וחונני וענני, לך אמר לי בי, בקשו פניי, פניך, וואו, כמה בקשות, אבל כמו הוא הקושי, שככה ביקש. אבל, האם פלצי עליו השלום, פעם חזרנו אליו, זכותו תגן עלינו. הגאון ישראל, דיברת על גשם, אז הזכרת אותי רבי חיים פלצי שנפטר, היה בי"ז שבט. השלטונות הטורקים נתנו הוראה שלא לקבור אותו, רק יומיים אחר כך. למה? הממשלה כיבדה אותו כבוד אדיר, והיה לו רשות מטעם המלך אפילו להרוג. לא רק לדון ולשפוט, אלא להרוג. אז חיכו שיבואו כל המלכים מכל הארצות הסמוכות, יגיעו להלוויה שלו, כולם יגיעו. בהלוויה שלו עליו השלום, הוא ציווה שיקחו את הספרים שלו שהוא כתב, הוא כתב למעלה ממאה ספר. ילכו עם זה התלמידים שלו לפני המיטה שלו, כדי שלא יקטרגו עליו המקטרגים, וגיד הנה, אני טרחתי בתורה כל שנותיי, למעלה מ-80 שנה, עבד כתב ימים ולילות. אז הלכו עם ה... וכל התלמוד, תלמודי תורה, התלמידים, מעלה מ-5,000 ילד, לא, סליחה, אני טועה, 20,000 ילדים, כתוב שם, 20,000, עם נרות בידיים שלהם, אחרי המיטה שלו הלכו. הגיעו לקבר, איך שהורידו אותו אל הקבר, והנה ברקים, רעמים, וערובות ושמיים נפתחו, באה הרוח, חיבטה את כל הנרות. אז אמרו, עכשיו ידענו שנר ישראל קבע. לרבנו חיים פלצ'י עליו השלום. תראה מה היה. אז הוא אומר, אחת שאלתי, אחת ראשי תיבות, יש, הגמרא אומרת, שלושה דברים אינם מקנים אלא בייסורים. והם, זה אמר רבי חנן בשם רבי שמעון בר יוחאי. א', ארץ ישראל, זה אחת. א', ארץ ישראל. ח', חיי העולם הבא. חיים, איפה יש חיים? בעולם הבא, פה זה לא חיים. נשאר תו, תורה. אלה לא נקנים אלא בייסורים, והגמרא דרשה את כולם מפסוקים. אשרי הגבר שתייסרנו ים, תורה אתך תלמדנו. תורה אי אפשר ללמוד אלא בייסורים. כלומר, יקבל עליו מיעוט שינה, מיעוט תענוג, מניעת אוכל, קור, חום, צרות, לפעמים יש לו פרנסה, הוא לומד תורה. זה תורה שתתקיים. לכן ארץ ישראל, לא קל לחיות פה. יש כל מיני צרות, כל מיני שמועות, כל מיני בעיות, כל הזמן בחוץ לארץ יושבים להם על סיר הבשר ועל הקופה של הדולרים, נכון? אז הם שם ביחסית במנוחה, אמנם כולם הם רצים ומשתוללים, אבל הם חושבים שהם חיים, דומיינים. גם זה, זה גם משהו, חלום אחד, עד שבא מלאך המוות קורא להם. אז בקיצור, או איזה כוסי בא יורה לו בראש, אחד משתיהם. אז זה ארץ ישראל. וארץ ישראל, איפה ראינו שזה איסורים? ארץ אשר השם אלוהיך בא, דורש אותה, תמיד עני השם אלוהיך בא, ושאתה זכר את השנה, הכתוב, כי השם אלוהיך מביאך לארץ צורה, ארץ נחלי מים, ושמה, כי השם אלוהיך מייסריך. וכאשר יסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסריך. אז הנה ארץ ישראל, ייסורים. והעולם הבא גם כן נקנה בייסורים. עולם הבא, גמרא, אז אלה השלושה. אז הוא אומר, אלה שלושתם, הם חשובים. אומר, תזכור ששקולה ישיבתה כנגד התורה, שיבת ארץ ישראל. אנחנו כל רגע שנמצאים פה, כמה חייבים להודות לשם, כמה צריכים לשמוח, כמה צריכים... גמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, כל הדר בארץ ישראל שרו בלא עוון. אבל לא הכוונה שיעשה עבירות ויגור בארץ ישראל. כי כתוב, הגמרא שם בכתובות, גמרא אומרת, זה בקוף י' א', כל הסוגיה שם. גמרא שמה אומרת, כל הדר בארץ ישראל דומה למי שיש לו אלוה. כל הדר בחוץ על הארץ דומה למי שאין לו אלוה. אך לעולם ידור אדם בארץ ישראל ואפילו בעיר שרובה גויים. ואל ידור בחוץ על הארץ ואפילו בעיר שרובה יהודים. למה? כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. שנאמר, ימים רבים לישראל אלו אלוהי אמת, כך אומר הפסוק, הנביא. מה הפירוש אלוהי אמת? זה אומר ששם הם מתפללים, כאילו נראה שהם מתפללים לשר של האומה. חוץ לארץ, מתפללים שם מנחה, שחרית, ערבית, אני יודע מה. מתפלל לשר של האומה שלו. אז זה נראה כאילו מתפלל לאלוהים של אותה אומה, אבל פה זה השכינה. מה הפירוש? מה השר של האומה? אומר הקדוש ברוך הוא, השם שפתיים תפתח. זה אותו סידור תפילה. מה אתה אומר? באברהם אזולאי מפרש את הדברים נפלא. אומר דע שבחוץ לארץ, הרקיע שם לא פתוח. אטום. פה בארץ ישראל, השמיים פתוחים כנגד ארץ ישראל. ויותר בירושלים. ועוד יותר במקום המקדש. סביב המקדש, איפה הכותל המערבי, וסביב, סביב, סביב, החומה, חומה של בית המקדש, הכוונה של הר הבית. זה הכותל הדרומי, שער העריות, כל המקומות האלה מסביב, שם זה הכי, הכי חשוב. אומר עכשיו, בחוץ לארץ, שהם מתפללים, אז איך התפילה עולה? יש מסדרון בתוך העובי של הרקיע, שהוא אטום, שמשם עוברת התפילה במנהרה, ועולה דרך הכותל המערבי. אבל מי עומד שם במנהרה? השר של הממשלה היא, מטורקיה, לא אלפים מחשמו, רדואן, שמשעים מרכב, מחי אסמו. הוא שם יושב, בתוניסיה, בינתיים לא ידוע מי נמצא שם. אחרי זה, איפה? בבורמה. יש שם גם איזה שר כושי אחד, לא אליכם, בריון אחד, עומד שם. שם עולה התפילה, הוא גובה משם המס, הוא מוריד ממנה, אומר, חצי, שליש, רביע. ואז הוא לוקח שפע, אומר, אני אצלי, חי אצלי, I go want, יש פה יהודי אצלי. תן לי, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, מהשכינה, הוא גונב שפע בשביל היהודי שיושב שם. יוצא יהודים שיוצאים לחוץ לארץ, מפרנסים את השרים של אומות העולם. אבל כאן, הקדוש ברוך הוא נמצא. כתוב תמיד, עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה. אז זהו ארץ ישראל, כאן זה השכינה בעצמה. לכן אומר, זה הסיבה שאמר ללא אלוהי אמת, כאילו הוא מתפלל, התפילה עולה דרך השר. אומר, גם בלילה הוא ישן, הנשמה שלו עולה, עולה, לוקח אותה השר, ומעביר אותה לשכינה הקדושה. וואה, לנה, עכשיו, זה שר, זה לא עליכם, גוי, גוי, מארץ הגויים, אתה מוסר את הנשמה, וכן לא עליכם, מי שמת, זה גמרא מפורשת. גמרא מפורשת שמי שמת מוסר נפשו בידי חס ושלום, הנוכריה. לא אמרו עליו רבי ראובן בן אצטרובלי, תנא קדוש היה, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי. הוא גזרו הרומאים על ישראל גזרה, הוא היה בקי בשפת רומא, בכל הלשונות שלהם, בחוכמות שלהם, ביקש רשות מרבי שמעון בר יוחאי לנסוע לשם. ולא רק לנסוע, אלא להסתפר קומה. כמו הרומאים, שמים שיער אחורה, מקדימה היו מגלחים. רש"י מסביר שהם עושים עיגול, כמו צלחת. הגילוח של הצלחת, אלה המגולחי ראש, לא עליכם, שנצילנו מהם ומהדומים להם. אז זה ביקש רשות, הרתיר לו בשביל להציל את ישראל, נסע לרומא, והלך ישב שם ואמר להם שיש לו אויב, כמו גמרא שם במסכת נעילה, האם יעני או יעשיר? אמרו יעני, אמר אז ישמרו שבתות, יסגרו אלא חמישה ימים בשבוע יעבדו וכו', פחות עבודה. אמרו תביא, ביטלו את הגזרה. אמר יהיה חלש או חולה או בריא? יהיה חלש, אז יאמרו לו את הילדים יהיו חלשים. אמרו צודק, נתנו יאללה ברית מילה. אחרי זה אמר להם יתמעט או יתרבה? אמרו יתמעט, אמר אז שישמרו טהרה. ואחרי זה הוא הגיע הזמנו למות, היו תלמידיו איתו, והוא נסע עם התלמידים ולמד אותם תורה. אז אומרים לא כך, אלא הוא לימד שם, הוא מה ישב שם כל היום? היה לו ישיבה במחתרת, לא ידעו, הוא היה יוצא, לובש בגדים של יהודי, הולך לממשלה, לובש בגדים של גוי, שיוסף פה איזה בגדים של יהודי, ולמד אותם תורה. באמצע שהם לומדים, הגיע הזמנו למות, הוא התחיל לבכות, אומר, למה אתה בוכה? אומר, חוץ לארץ, פה ימות בחוץ לארץ, חזר נשמתו, אמרו לו, רבנו, אל תדאג, אנחנו נביא את ארונך לארץ ישראל, אמר להם, לא, על זה אני בוכה, אני בוכה, אינו דומה, פולט נשמתו, בחק אמו, משמת בארץ ישראל, האמא שלנו פה, שכינה הקדושה, אז הוא פולט נשמתו, בחק אמו, ושם פולט נשמתו, בחק נוכריה, הביאו אותו לקבורה, איפה הוא קבור? בערבי, מה, שמם, שמה לא נותנים לנו להיכנס, ליד סכנין, ערבי, סכנין, קבול, זה המשולש הערבי שם בגליל, שם יש מערות קבורה של קדושי העליון, בקבול, שם קבור מיכה הנביא, מיכה המורשתי, ממולו יש קבר של רבי אברהם בן עזרא ורבי יהודה הלוי, אחר כך בסכנין, רבי יהושע דסכנין, ועוד מעריים 80 תנאים, ומוראים קבורים שם. ובערבה, רבי חנינה בן דוסה ואשתו, מערה אחת. מערה שנייה, רבי ראובן בן יצטרובלי ותלמידיו. ויש עוד מערות, לא זוכר אותם כרגע. זה בערבה, כפר ערבה, שם הקבר רבי ראובן בן יצטרובלי. כבר רבי בנימין, המסעות, בנימין, איך קוראים לו? מתודלה. רבי בנימין, נעיר תודלה, זה הכוונה, מתודלה. הוא כותב, הייתי בכפר ערבה, ושם מערה אחת, קבר רבי ראובן בן יצטרובלי. ואחריו כולם, אפילו רבי חיים בן עטר היה שם, כותב תלמידו, השתתח על קברו שם. יש אחרי זה כפר יסיף, וכל שאר הכפרים, ושם חושי ערכי, כפר ירקה. למה זה נקרא ירקה? השמו. בתוך הכפר, אנחנו פעם היינו שם, ושם המסגד, בתוך המסגד, זה סמטה כזאת. תוך, אבל זה מסוכן ללכת שם עכשיו, אמר בינן, שם הצילנו, יבוא מה שהם יבואו עוד מעט, לא צריך לקחת אותך לשם. אז שם קבור חושי הערכי, ראה דוד המלך עליו השלום, הולל, זכותם תעמוד לנו, אז אתה רואה מה זה מעלה של אלה ראש השנה לאילן, אומר גם זה גימטריה מלאך, זה שליח טוב, וגימטריה אמן, שזה קיום הברכה, וגימטריה סוכה, שיש ביום הזה הגנה וצל לכולנו. למה? כי העץ הוא עומד, זה מראה חי. אבל הלא עליכם שהעץ קורטים אותו, הוא שוכב. לא עליכם זה כמו המת שהוא שוכב. אז זה האדם חי נקרא עץ. והעיקר תפלל שניתן פירות. מה זה פירות? תורה. ממצוות ומעשים טובים שנעשה. יש אילן סרק, המדרש אומר, וגם כן מועיל. הוא עושה צל ונגן, הרי מי שנוטע אילנות, סביב סביב עושה גדר חיה של עצי סרק. עצי סרק מגנים מרוח, מקור, משמש, מכות שמש, וכל מיני שידפון וירקון על העצים של הפירות. אומר זה רמז לעמי ארצות שלא לומדים תורה, הם דומים לעצי סרק, אבל יש בהם תועלת. מה התועלת אומר המדרש? שהם תומכים בחכמים, מגנים עליהם, שומרים על התורה. או שומרים על אלה שלומדים תורה, גם הם יש להם מעלה. והגמרא בכתובות אומרת שבארץ ישראל, זימו למה הגמרא אומרת שם, עתידים על ינס רק שבארץ ישראל שיתנו פירות. אז כל העצים האלה בקרמל, אלה הציתו אותם ממח שמם, 5 מיליון עצים, אלה יקומו לחמש, 50 מיליון עצים, וכולם יתנו פירות. בעזרת השם נאכל מהפירות האלה ונשמח כולנו בבניין בית מקדשנו ותפארתנו ותהיו בריאים, השם יבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות, גזור עליכם גזרות טובות, תאריכו ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים.